הקצה משודרת מול פני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו.
על הקצה.
אתם עכשיו.
אתם עכשיו. על הקצה.
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 Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope, Cinemascope in Yair Raven.
Radio Rahim.
So yeah, that's the radio.
That's the radio.
This is the radio.
סינמסקופ ברדיו הקצה, אני יאיר רווה, תוכנית 154. מחר כפתת בנובמבר, אם אתם חוגגים הורה ברחובות, אז אם אתם שומעים את ההקלטה ביום רביעי, אז כפתת בנובמבר שמח ל-70 שנה, נכון? כפתת בנובמבר. ויוד כסלב, את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, לאה שפיגל, בר זבד, חוכי כהן, אורי קדישאי, תומר נונילס, תודה למכלל ה-BPM, תודה לקואמי, תודה לבן אש שמפיק את השידור, תודה לכם שבאתם לשידור החי עולה. הקלטה, אני יאיר רווה, סינמסקופ. מה נעשה היום? יש את יום הקולנוע ביום חמישי, לא יום קולנוע ישראלי, זה כבר, זה הפך לחג דו שנתי, כן? זה כאילו חוגגים לנו חנוכה פעמיים בשנה. יש את יום הקולנוע הישראלי, שזה בספטמבר, ובנובמבר יש את יום הקולנוע, נקודה. כל הסרטים בעשרה שקלים, אז מדריך, צפייה, מה כדאי לכם לראות? ביום חמישי הקרוב בעשרה שקלים, בכל מיני השלמות צפייה שצריך לעשות. גם מדבר על כמה סרטים חדשים, אפרופו זה, בתוך העניין הזה. וגם, אני רוצה לנצל את ההקדמה הזאת. בדרך כלל אנחנו מדברים פה על סרטים, אני אומר לכם, לכו תראו סרטים בכל מיני מקומות. אני רוצה לעשות פלאג פרטי קטן, ביום ראשון הקרוב, בשעה 8 בערב, יום ראשון, 3 בדצמבר, שעה 8 בערב, בערוץ יס, קולנוע ישראלי, זה ערוץ 6 בממיר, אם יש לכם יס, עולה עונה שלישית של סדרה שנקראת מדברים סרטים, בעונה הזאת, כמו העונה הקודמת, זה מדברים סרטים השחקנים, זה סדרה של מין סרטים תעודיים קצרים של חצי שעה שעשיתי עם מיטב שחקני ישראל. על התפקידים הקולנועיים שלהם. אז 25 פרקים שמתחילים ביום ראשון הקרוב, צילמנו את בקיץ, ואסי לוי הראשונה, ובאמת השחקנים הכי מוצלחים מהדור הנוכחי, וגם כמה מהגבר הדעה הישנה, אבל אותם כיסינו בעונות הקודמות, אז עכשיו השלמנו את הדברים השחקנים היותר חדשים, נגיד ה-20, בערך ה-20 שנים האחרונות בקולנוע הישראלי. אז יום ראשון הקרוב, 3 בדצמבר, שעה 8, ערוץ 6, יש קולנוע ישראלי, וכן הלאה, תשימו לכם להקליט כסדרה, או תצפו את זה אחר כך ב-VOD, וזהו. עד כאן קידום עצמי. אני לא מוזכר בסדרה הזאת, לא שומעים אותי, לא רואים אותי, זה לא, לכן אני מרשה לעצמי למכור את מרקולתי ככה. וגם עוד דבר שיהיה לנו בתוכנית היום, מה שילווה אותנו לאורך כל התוכנית עם המוזיקה, אבל גם נגיע לזה במערכה הסופית, האחרונה של התוכנית, אנחנו נחגוג יום הולדת, יום הולדת 40 לסרט הדיסק האולטימטיבי, ואני אחר כך אשאל את השאלה וענה עליה, האם זה אכן סרט הדיסק האולטימטיבי. שיגעון ומוזיקה, Saturday Night Fever, 14 בדצמבר 1977, זה היה התאריך שבו הסרט עלה, זה עוד שבועיים פחות או יותר, שבועיים ויומיים התאריך, אבל ממש השבוע יצא מחדש הפסקול של הסרט, שאני חושב שהוא עד היום הפסקול הכי נמכר והכי מצליח לסרט בתולדות הפסקולים לסרטים. 16 מיליון עותקים הוא נמכר רק בארצות הברית, ועכשיו בטח עוד מיליון ימכרו. לא, בטח לא מיליון. עוד כמה מאות אלפים ימכרו ממהוצאה המחודשת. שיגעון המוזיקה. כולם זוכרים את הביג'יז שכתבו, ביצעו 16 שירים וכתבו עוד כמה, אבל לא מספיק, אני חושב, זוכרים את הלהקה שאני באמת אוהב מהפסקול הזה, Casey and the Sunshine Band. סימסקו ברדיו קצה, 40 שנה לשיגעון המוזיקה, זה בסוף, אבל עם מוזיקה לכל אורך התוכנית, מיד מתחילים. שיגעון המוזיקה, Saturday Night Fever, לא רוצה את ההמשך, ועל זה נדבר עוד בהמשך, אבל הפסקול החדש שיצא באותה מחודשת, ילווה אותנו לאורך כל התוכנית. יום הקולנוע ביום חמישי, כל בתי הקולנוע, כל רשתות הקולנוע לפחות, ב-10 שקלים כרטיס, אם אתם קונים באינטרנט בהזמנה מוקדמת, 14 שקלים לכרטיס, זה עדיין משתלם, לראות גם את הדברים שרציתם לראות במחיר מבצע, אבל גם להשלים דברים שאולי התלבטתם לגביהם, וזו הזדמנות כזה לראות אותם במחיר מבצע, ולדגום משהו שלא ראיתם. אז למשל, זו הזדמנות מצוינת ללכת לסרטים הישראלים, שעדיין מוצגים בבתי הקולנוע, ולראות אותם במחיר מבצע, ואז לסרטים קצת אלטרנטיביים, פיגומים והפורצת. שוב, אם פספסתם את מכתוב, אז בוודאי את הלהיט הגדול של השנה האחרונה זה מכתוב, זה עדיין גם סרטים ישראלים יש שם. איך מתמודדים עם ימי קולנוע? יש לי יצאה טובה בשבילכם. אם אתם יכולים, לכו בבוקר. הסרטים מתחילים פחות או יותר מ-10-11 בבוקר, בסינמה סיטי כבר ב-10 בבוקר, ב-Yes Planet כבר, אני חושב, ב-11-11.5 הסרטים מוצגים. אז, ובבוקר אין בעיה של כרטיסים ואין בעיה של מקום מניסיון. פשוט ניגשים לקופה וקונים על המקום בצורה הכי ספונטנית, ואפשר לעשות דאבל פיצ'ר וטריפל פיצ'ר, וזה בעיניי, זאת בעיניי האטרקציה הכי גדולה של יום הקולנוע. פשוט להגיע לסרט בבוקר ולראות שניים ברצף ב-10 שקלים לכרטיס. אם אתם רוצים ללכת בערב, או מחמש ואילך, קחו בחשבון שזה, אלה זה הרש האוור, זה, אז כל הילדים יוצאים מבית ספר, וכל המבוגרים גומרים את, את העבודה, ואז נהיה ממש צפוף, ממש, ממש צפוף. כלומר, הסיכויים שלכם להשיג כרטיסים לסרטים שאתם רוצים, יהיו נמוכים, אז לזה כדאי להזמין מראש. בדקתי לפני שבאתי לפה, הכרטיסים לקוקו, זה הסרט החדש של פיקסאר, שעולה ביום חמישי, הכרטיסים בערב, ברב חן וב-Yes Planet, הם כבר כמעט סולד אאוט, מ-5 עד, עד 10, עד 9:30-10, כבר מעט מאוד כרטיסים נשארו, וב-14 שקלים זה הזמנה באינטרנט, זה המצב. אז קחו את זה בחשבון, אם אתם יכולים, לכו. לכו בבוקר ונסו. אני חושב שזה היופי של הימי קולנוע האלה, לנסות דברים שאולי נשמעו לכם מעניינים, אבל אמרתם, טוב, אבל אין לי כוח לשלם על זה 40 שקלים, אז הנה, תראו את זה ב-10 שקלים. אני רוצה להמליץ לכם על כמה סרטים, חלקם סרטים יחסית חדשים, חלקם קצת מלפני כמה שבועות, קצת יותר עתיקים, ושלא יצאנו לדבר עליהם. והסרט שאני הכי רוצה שתשימו לב אליו, והוא כבר כמעט היה לקראת ירידה, וממש קצת ככה מפיצים אותו מחדש, אני חושב בעיקר בסינמה סיטי, ביום הקולנוע הקרוב, אז שימו לב אליו, זה אחד הסרטים שאני חושב שהעולם יחמיץ, סרט שנקרא רק האמיצים, Only the Brave, סרט על קבעים, וזאת זה לא תעלומה. יש איזשהו סיפור, למה הסרט הזה כאילו טס מתחת לרדאר, של כולם, לא רק בישראל, גם בארצות הברית, הוא פתאום יצא, אף אחד לא דיבר עליו לפני, לא היה לו איזשהו סוג של קמפיין, לא דיברו, סרט סופר מושקע, אבל כנראה שהבינו שהוא כנראה לא מאוד מאוד מסחרי, אז צמצמו את עלויות ההפצה שלו, לא ראיתי שהוא, שממש מקדמים אותו בטירוף, בישראל הוא יצא ככה פתאום, בלי, ממש, בלי פרסום, בלי כלום, אף אחד לא שם לב לקיומו, והוא אחד הסרטים היותר מעניינים שיצאו השנה מהוליווד. אני חושב שאחת הסיבות לזה שהוא, יש שתי סיבות לזה שהוא ככה טס מתחת לרדאר. את הסיבה השנייה אני לא יכול להגיד לכם, על זה יכול לדבר אחרי שתראו את הסרט. אבל אני חושב שהסיבה הראשונה היא שאחרי שראיתי את הסרט אמרתי שהוא היה יכול להיות יותר טוב. הסרט עם החומר הזה, עם השחקנים האלה, עם הנושא הזה, עם התקציב שהיה לו, הוא היה יכול להיות קצת יותר טוב, והוא לא הלך באמת עד הסוף עם איזשהו סוג של גרנדיוזות קולנועית, שאני חושב שהגיע לטיפול הזה. הוא גם סרט מאוד מיושן, גם את זה צריך להגיד, הוא ממש נראה כמו סרט שהגיע מסוף שנות ה-60 של הוליווד הישנה, לא של הוליווד החדשה. זה מין סרט שאם הוא היה נעשה באזור 67, אז ג'ון ויין היה משחק בתפקיד הראשי. זה סרט שהוא סופר פטריוטי, מאוד הרואי, שמאוד עוסק באמת בגבורת האנשים, סרט נטול ציניות לחלוטין, מאוד לא בין התקופה הזאת. אז גם את זה צריך להבין. לכן אני חושב שהוא גם פונה קצת לקהל יותר מבוגר, ולא לקהל של בני נוער. זה סיפור אמיתי על קבוצת קבעים שמתמחה בכיבוי שריפות יער. עכשיו, למדתי המון על כיבוי שריפות יער מהסרט הזה, כמו למשל העובדה שהם לא באים עם צינורות ומים בכלל, קבעים. לא היה לי מושג, כל התפקיד שלהם זה להגיע לקו האש ולנסות לבלום אותה, לא לבלום אותה על ידי כיבויה, אלא לבלום אותה לזה שיוצרים אזורי חיץ של האש, כדי לבלום את ההתקדמות שלה הלאה, ועצירתה על ידי יצירת שריפות מניעה. כלומר, הם קבעים, הם גם firefighters, אבל הם גם מציתי אש, ויוצרים אש שאמורה להילחם באש. לא ידעתי את כל הדבר הזה. אני מכיר קבעים שעוסקים בשריפות יער, אני מכיר את זה מלנצח, של ספילברג, שהם מטיסים מטוסי כיבוי, מטוסי מחליות מים. זה מה שאני הכרתי, שהם מתעסקים עם מים. הקבעים על האדמה, מסתבר, לפחות ככה באמריקה, לא מגיעים עם קבעיות מלאות במים. ג'וש ברולין בתפקיד הראשי, ולצידו אנסמבל של, של שחקנים, של הסיפור של קבוצה, של לכאורה הסיפור שלה זה שהם קבוצת קבעים פרטית, עירונית, של מחוז קטן בדרום ארצות הברית, שמנסה לקבל הכרה פדרלית. כלומר, הקבעים, גם את זה למדתי, הם חלק מ, הם חלק מהעתודה הפדרלית של כלל ארצות הברית, והם רוצים לקבל הסמכה פדרלית. אז זה לכאורה הסיפור שאיתו אנחנו מתחילים, ואז באמת תוך כדי זה אנחנו רואים את השריפות הולכות וגדלות, פלוס ההתמודדויות שלהם בבית. הסיבה שהסרט הזה מלווה אותי היא כי אני הרגשתי שאני מתיידד עם האנשים האלה, שאני חי את החיים שלהם, איזשהו סוג של אווירה שכמעט כמו שלפעמים אני מקבל מסרט דוקומנטרי, למרות שהם כולם שחקנים מוכרים. יש שם לא מעט אוסקרים שמסתובבים שם לפריים, ג'ף ברידג'ס מגלם את המפקד, מפקד האזורי של ה... של האזור וכן הלאה. ויש איזשהו שם של, איזשהו סוג של אינטימיות שנוצרת עם, עם הדמויות, ולכן, גם בגלל שזה סיפור אמיתי, נוצרת איזשהו סוג של חרדה של מה יעלה בגורלם של האנשים האלה, שאנחנו כל כך נקשרים להם. ובתוך זה גם כמובן סצנות האש וסצנות המאבק בשריפה, שאני אולי מצטער שהן לא יותר גדולות, אבל דווקא אני חושב שהאופן שבו הן מבוימות עוזר ליצור את התחושה הזאת, שזה לא איזשהו סוג של מדע בדיוני, אלא סרט שאמור לראות כאילו ככה זה באמת בחיים. ובגלל שזה סיפור אמיתי, ובגלל שבאמת יש פה משהו יוצא דופן בסרט הזה, הוא כל הזמן הולך למקומות שלא ציפיתי שאליו הוא ילך. זה סרט... שוב, אנחנו כל הזמן נבנים על נוסחאות. בסרט הזה אני לא ראיתי את, לא ראיתי את הנוסחה שיש בו. זה מאוד... זה ריתק אותי. זה כל הזמן הלך למקומות, לא ציפיתי שהדמות הראשית תהיה כמו שהיא, כמו מה שגיליתי עליה. לא ציפיתי שמה שיעלה בגורלם של חלק מהדמויות הוא מה שעולה בגורלם. חלק מהדמויות, המקום שבו הם עוזבים והולכים ומתקדמים, ומה שיקרה... סיפור מאוד יוצא דופן ומעניין, והעשייה הקולנועית, הבמאי הוא ג'וזף קוסינסקי, לפני זה הוא, ביים, הוא במאי של, במאי אפקטים במקור, לפני זה הוא ביים את אבדון, הסרט עם, עם סרט מדע בדיוני די מרשים, עם תום קרוז ואת טרון 2, במאי מעניין, הג'וזף קוסינסקי הזה, והסרט הזה רק האמיצים, 10 שקלים ביום חמישי הקרוב, מ-10 בבוקר, לדעתי הוא משובץ בכל היום, ואני חושב שהוא צריך להיות להיט קצת יותר גדול ממה, ממה שהוא. הוא לא סרט מאוד מאוד סוחף, אבל בסופו של דבר, אני חושב שזה דווקא עוזר לו, בזה שהוא לא כל כך סוחף, אלא נשאר במידה מסוימת גם אפי, כלומר, בקנה מידה שלו, של קבוצת אנשים שעובדים עם, עם שריפות, אבל גם נשאר נורא נורא אינטימי. ולא יודע, הסרט הזה ממש, הוא ראיתי אותו כבר לפני, הוא לפני למעלה מחודש, והוא ממשיך ללכת איתי. אז רק האמיצים, זאת ההמלצה הראשונה שלי בשבילכם. זה נראה לי שתמצאו את זה בעיקר בבתי הקולנוע של סינמה סיטי. במקביל לזה אני ממליץ לכם ללכת לראות סרט חדש שגם עולה בסוף השבוע הקרוב, אז אם תראו אותו ביום חמישי, אז גם תראו אותו במחיר מבצע, זה בקולנוע לב, סרט שנקרא המוזיאון, סרט תיעודי של הבמה הישראלי רן טל, זה שעשה את הסרט על הסחנה, גן עדן, שהסרט נפלא, וזה שעשה את ילדי השמש, על הקיבוצים, ופה הוא עושה סרט על מוזיאון ישראל, מציצל מאחורי הקלעים ומתחתי הקלעים של מוזיאון ישראל, הסרט מחולק פחות או יותר לשלושה, מה זה פחות או יותר? הוא מחולק לשלושה חלקים. החלק הראשון שהכי אהבתי הוא סרט שעוסק באמת על, על האנשים שעובדים במוזיאון, מהשומרים בכניסה ועד העוצרים והמנהלים של, של המוסד הזה. מה קורה כשמוזיאון ישראל סגור ומכינים שם את כל מה שקורה מאחורנית. ויזואלית זה, זה נפלא, זה כמו יצירה שראויה להתעלות במוזיאון. ככה, זה מה ש, רן טל עשה עם הצלם שלו דניאל קדם, ועוד חברה של צלמים נפלאים שעזרו בצילומי משנה, אבל דניאל קדם אחראי לצילום במסך רחב, סטטי. ואם אתם ראיתם את גן עדן ואת ילדי השמש, אז אתם מכירים את הפורמט הזה שרן טל יצר, שבו אנחנו רואים פורטרטים של אנשים או תמונות, אבל אנשים לא מדברים על הצלמה, אנחנו רק שומעים voice overים שלהם, רק את הסיפור שלהם, ואז נדמה כאילו שאנחנו רואים אותם, או את המחשבה שלהם, או את נקודת המבט שלהם, ולא סתם רעיון עם, עם מישהו. אז זה גם סרט תיעודי בפורמט קצת אחר. אז אם אתם מבואים להסתובב במוזיאונים, ואתם קצת רוצים, א', לראות קצת את הקהל שהוא לא אתם, וגם את האנשים שעושים את המוזיאון, וגם להבין קצת את הדבר הזה של מוזיאון ישראל, שזה החלק השלישי שלה, מה הסיפור שלה, של המוזיאון, למה הוא קיים, למה, מה הוא מנסה להגיד, אז גם זה, וזה טריקי, כי זה, תמיד יש את הרגע, מתי זה הופך להיות לסרט פרסומת למוזיאון, ומתי זה ממש סרט תיעודי, שנכנס אל הקרביים של המוזיאון, גם למקומות היותר רגישים שלו, אז, אבל אני חושב שהוא עומד יפה בה, בדבר הזה, ובאמת אני חושב שמאחורי כלים של מוזיאונים זה נהיה איזשהו סוג של טרנד דוקומנטרי בשנים האחרונות, והסרט הזה מצטרף בגאווה לסרט שנקרא National Gallery של פרדריק וייסמן, מאוד מאוד שונה, מאוד שונים זה מזה, וסרט שנקרא המט גאלה, הגאלה של סרט שצולם במטרופוליטן שהיה בשנה שעברה בפסטיבל ירושלים. אז שלושת הסרטים האלה נורא נורא שונים אחד מהשני, ורן טל מביא את נקודת המבט שלו על איך נראה מוזיאון, גם כשהוא סגור וגם כשהוא פתוח. אז זה עולה ביום חמישי לבתי הקולנוע, ירוץ בקולנות מסחריות בקולנוע לב, אבל ביום חמישי תוכלו לראות אותו ב10 שקלים. לדעתי, כדאי. אני חוזר לחגיגות 40 שנה לשיגעון המוזיקה, Saturday Night Fever, האלבום שיצא עכשיו, הגרסה המשופצת מחודשת של הפסקול, כולל דיסק נוסף עם 4 רימיקסים. אז הם רימיקסים עדינים כאלה, שאני באדם, לא ממש, לא הרסו את השירים, רק שדרגו, הוסיפו וכזה, תקתקו כמה דברים. אז כמובן, הלהיט, אני חושב, הכי גדול מתוך שיגעון המוזיקה, בי ג'יז. אם הדיסק יפעל, אז נוכל לשמוע את זה.
You're
מכירים את הסיפור על ההקלטה של השיר הזה? זה שיר אחרון שהביג'יז הקליטו לפסקול. זה פסקול שהם כתבו הרבה אחרי שסרט היה גמור ובעריכה, ובכלל לא היה שום קשר. הם לא רוקדים לצלילי השירים האלה בסרט. זה היה השיר האחרון שהם הקליטו, והסיפור הוא, הכל קופץ לי, הסיפור הוא ש... רגע, חבא. שכבר כל הנגנים עזבו את האולפן, אז הטכנאי לקח את הטרק טופים שהם הקליטו ל-Night Fever, וחתך אותו והדביק אותו מחדש, תזכרו, זה היה סרטים, אז זה לא היה סמפלרים, והעט אותו, וככה נוצר הטרק טופים של של Staying Alive. אז רגע, אז הפתיחה של Night Fever היא זאת. כן? כן? ואז הפתיחה של Staying Alive היא זאת. זה ככה, ככה זה נעשה, בלי מתופף, רק עם ההקלטות שהיו. אז זהו, שיגעון המוזיקה 40 שנה, גם לפסקול המצליח ביותר, למעשה ההצלחה הגדולה של הפסקול הייתה ב-1978, אחרי שהסרט יצא, אבל זהו, אנחנו חוגגים היום 40 שנה לשיגעון המוזיקה. אני רוצה לדבר איתכם על עוד סרט חדש, יחסית חדש בבתי הקולנוע, שעליו אני חושב שכדאי לכם ללכת לראות אותו בסוף, ביום חמישי הקרוב, יום הקולנוע הבינלאומי, 10 שקלים לכרטיס. האמת היא שזה סרט ששווה מחיר מלא. אז אם אתם לא משיגים לו כרטיסים, או אתם לא צריכים להגיע ליום הקולנוע ביום חמישי, תראו אותו ביום אחר. אפשר לראות אותו כבר היום. הוא מציג כבר שבוע וחצי בבתי הקולנוע. וזה סרט מקסים. ואם יש לכם ילדים, לכו איתם, כי זה ממש סרט לכל המשפחה, במובן הכי ישן של המילה. הסרט נקרא פלא, וונדר, הבמאי הוא סטיבן שבוזקי, שכבר היה מוצלח השנה, סטיבן שבוזקי, זה הפעם השנייה שהוא מצליח לעשות משהו טוב בשנת 2017, בתחילת השנה הוא היה חתום על התסריט של היפה והחיה, גרסת הרימייק לייב אקשן, שדי התלהבתי ממנו, הקדשנו לו תוכנית שלמה באזור מרץ, ועכשיו הוא גם שותף לתסריט וגם הבמאי של הסרט פלא, שהוא עיבוד לספר שראיתי די הרבה אנשים שקראו אותו, לא קראתי את הספר, וזה מהסיפורים האלה שאני לא יודע אם הייתי רץ לראות אותם, כי לי זה קצת מזכיר את הסרט עם שר משנות ה-80, המסיכה, על ילד שצריך להתמודד עם זה שיש לו איזשהו סוג של עיוות בפנים, הסרט שביים פיטר בוגדנוביץ' בשנות ה-80 עם אריק סטולץ, ככה גילינו את אריק סטולץ בזמנו. אז קצת הרגיש לי שאוקיי, ראיתי את הסרט הזה כנער, למה אני צריך לראות אותו עכשיו כאיש מבוגר, אבל הלכתי עם כל המשפחה. זה סרט מקסים, הוא נורא מתוק, לרגעים הוא אף מתוק מדי, נגיד בשבילי, אבל לצעירים בחבורה הם חיו עם זה בשלום. זה סיפור אמיתי על ילד בשם אוגוסט, אוגי בקיצור, שנולד עם איזשהו סוג של דפורמציה בפנים, פנים שלו מובטות, ואימא שלו, אותה מגלמת ג'וליה רוברטס, היא מלמדת אותו בבית כל השנים כדי לגונן עליו מפני הסביבה והמבטים המחמירים שלהם. ואז בכיתה ה' כשהוא בן 10, אז אין ברירה, אין מנוס, הם גם חושבים שזה דבר נכון, והוא הולך בפעם הראשונה לבית ספר, אומנם בית ספר פרטי ומאוד נראה מגונן, אבל עדיין להתמודד בפעם ראשונה עם ילדים בני גילו. וכמובן מפה הסיטואציות כמו שאתם מדמיינים, מצד אחד אלה שעומדים לצידו, מצד אחד אלה שמציקים לו. אבל יש שני דברים בסרט הזה שעניינו אותי. קודם כל איזשהו סוג של נימה שיש בו, שהיא כל כך חיובית ואוהבת אדם. דיברתי מקודם כשדיברתי על רק האמיצים, על סרט נטול ציניות. הסרט הזה הוא לא רק שהוא נטול ציניות, הוא כל כך מלא אהבה, אהבת אדם. אנשים ברובם מושלמים בסרט הזה. ככה היינו רוצים שאנשים יהיו בעולם שסביבנו. אז יש איזשהו סוג של אלמנט חינוכי בסרט הזה, איזשהו סוג של איך להיות בני אדם טובים. אבל מה שהוא עושה יפה, זה שהוא מסתכל לא רק על אוגי, על הגיבור שלנו, על הילד שהוא הפלא הזה, שמצליח למצוא את העצומות הנפש, בשביל להשתלב בחברה שמן הסתם רואה בו באמת, לא רק את האחר, אלא גם איזשהו סוג של מיין מפלצת, שלא ברור איך לגעת בה ולהתמודד איתה, וגם למבוגרים זה מסובך, ולא כל שכן לילדים בני 10. אז לא מסתכלים רק עליו, אלא הסרט מסתכל על כל הדמויות שסביבו. אני חושב שזה הדבר היפה בסרט, זה המקום שבו הסרט פתאום כזה תפס את תשומת ליבי וגם שווה את ליבי. זה שהסרט מחולק לפרקים ומחולק לרוב הילדים שנמצאים בתפקידי משנה בסרט, פתאום מקבלים רגע של תפקיד ראשי, ואנחנו רואים שלכולם קשה. לכל אחד יש איזשהו סוג של משהו, נחות או, 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 או מצוקה, או משהו כזה שגורם לו להרגיש שהוא לא כמו כולם, ושהוא מרגיש שהוא יוצא דופן, ושהוא צריך איזשהו סוג של תמיכה, או איזשהו רצון להתחבא מהעולם. ואז ברור שהילד עם העיוות בפנים, הוא זה שאנחנו מבינים שהוא דורש את תשומת הלב. אבל זה גם סרט שאומר לנו, בואו נסתכל גם על הילדים האחרים שנראים נורמליים, ומתפקדים, והם כמו כולם, אבל מבפנים גם להם יש משהו שקשה בגלל נסיבות כלשהן, משפחה, התבגרות, וכן הלאה. אז שוב, איזשהו סוג של מסר נורא אנושי, שהוא ממש מתאים לצפייה לכל המשפחה. והדבר השני שמצא חן בעיניי בסרט, זה התסריט של סטיב קונרד, שכבר שנים אני כל הזמן אומר, כל פעם שהוא כותב סרט, אני אומר, סטיב קונרד הזה הוא מישהו שממש, ממש אני אוהב את הדברים שהוא עושה. הם כולם נורא מתוקים. כנראה שזה האיש. איש באמת אופטימי, שמתעסק בסרטים שעוסקים באהבת אדם. הוא כתב את המרדף לאושר, Pursuit of Happiness, הסרט עם וויל סמית, והבן שלו, שממש אהבתי, והוא כתב את החיים הסודיים של וולטר מיטי, סרט של בן סטילר, שבן סטילר ביים וגם משחק בתפקיד ראשי. שני סרטים נורא מתקתקים, וגם פלא הוא מתקתק לא פחות מהם, אבל בכולם יש משהו יפה, איזשהו סוג של חדות עין, על זה שהוא מסתכל יפה על אנשים, לא רק כקלישאות, אלא באמת כבני אדם שלמים ומורכבים, ויודע לתאר את העולם סביבם, ויודע לתת לכל דמות את הרגע שלה, ובאמת יש איזשהו סוג של חדות הבחנה וחדות ראייה בתסריטים שלו, של איך הוא מתאר דמויות, ונשאר כל הזמן אופטימי, ולא מאמיס יותר מדי דברים. יש, כן, יש גם אלמנטים נוסחתיים בתוך הסיפורים האלה, אבל איכשהו זה תמיד נראה כמו מישהו שנותן לנו להסתכל גם בסרט הכי מתקתק על אנשים ולהבין אותם, להבין את הבני אדם. אז זה ממש מישהו שהוא תסריטאי שאני ממש אוהב את התסריטים שלו, הוא ממש גורם לי לאהוב את החיים ולאהוב את העולם ולאהוב את הקולנוע, כי יש המון אהבת קולנוע בסרטים האלה. הסרט הזה מלא בציטוטים ממלחמת הכוכבים, כי זאת הדרך של הגיבור בין העשר להתמודד עם המצוקה שלו, להרגיש שהוא או גיבור במלחמת הכוכבים, או אסטרונאוט שטס לחלל ואז הוא מחוסה כולו. זה גם הפוסטר של הסרט, הילד עם חליפת החלל, פשוט כדי שאף אחד לא יראה את הפנים שלו. אז גם הבימוי העדין של סטיבן צ'בוסקי, שביים את כמה טוב להיות פרח קיר, וגם התסריט של סטיב קונרד, שהוא מתוק, עד מתוק מאוד, אבל מאוד מאוד דק הבחנה. מאוד אנושי. וצוות שחקנים מהחלומות, ג'וליה רוברטס ואוין ווילסון, הם ההורים המבינים. הילד ג'ייקוב טרמבל, הילד מחדר, הוא אוגוסט, והמנהל של בית ספר הוא מנדי פטנקין. פשוט סרט תענוג להיות במחיצתו. ובאמת זה ממש סרט לכל המשפחה. לא רק לילדים, לא רק למבוגרים, אלא ממש ללכת ביחד כולם. אז פלא, זה בסוף השבוע הקרוב. ועוד סרט, ופה אני כבר לא יודע מה להגיד לכם. זה הסרט הכי נצפה בישראל בשבועיים האחרונים, ליגת הצדק. לא דיברנו עליו, ופה התהייה שלי, האם הוא שווה 10 שקלים? אני לא יודע להגיד לכם. האם גם ביום הקולנוע, שהסרטים הם רק ב10 שקלים, האם עדיין כדאי לראות אותו? אני חושב שזו הזדמנות מצוינת לראות דברים אחרים, ולא את הדברים הברורים מאליהם. אני חייב להגיד לגבי ליגת הצדק, שאחרי שכל כך התאכזבתי מבטמן נגד סופרמן, שחר הצדק, מלפני שנה וחצי, כל כך התעצבתי מהסרט. נורא קשה לדעתי להרוס סרטים על סופרמן ובטמן, והסרט הזה הצליח להרוס את סופרמן ואת בטמן. אז באמת באתי עם כלום ציפיות לסרט החדש, ואני חייב להגיד שאם באים באמת עם אפס ציפיות, אז הסרט לא כזה נורא. או משפט שאני אוהב להגיד מדי פעם על סרטים מסוג זה, בשביל סרט רע הוא לא כזה נורא. אז הוא בסדר, הוא סרט גיבורי על בסדר, נורא מקושקש. הסיפור הוא, אני חושב, הסיפור של מאחורי הקלעים הוא לא פחות מעניין מהסיפור שעל הקלעים. זה סרט שהצילומים שלו התרחשו תוך כדי ההפצה של בטמן נגד סופרמן, ואז העובדה של הסרט הוא נורא הצליח, קרוב ל-900 מיליון דולר, אבל גם נורא התאכזבו ממנו. כל העולם נורא התאכזב ממנו, הצופים, המבקרים, כולם, אני חושב שגם האולפן התאכזב ממנו. ואז כזה תוך כדי הצילומים קצת נתנו לבן אפלק קצת יותר שליטה כדי לרסן את זק סניידר, שלא יהיה יותר מדי סניידריזם בסרט. זה קצת ממש איזשהו סוג של משהו שקרה תוך כדי הצילומים של הסרט, שאומנם סניידר נשאר הבמאי, אבל בן אפלק קיבל תפקיד של אקזקיוטיב פרודוסר, זה כלומר מישהו שנמצא על הסט וקצת מקבל קצת יותר אחריות על מה לעשות. ואז הסיפור שהוא עצוב ומשונה, שבתחילת השנה זק סניידר היה צריך לעזוב את תהליך העריכה של הסרט בגלל סיפור משפחתי אישי, שוב, בכלל, סיפור בפני עצמו, חפשו בגוגל, לא רוצה לספר, זה ממש טרגדיה נוראית שהייתה שם, אז הוא רצה על החופשה להיות עם המשפחה, עם איזושהי סוג של תקופת אבל שהייתה שם, ומי שנכנס להחליף אותו בפוסט פרודקשן זה ג'וס ווידן. עכשיו, מה עושה ג'וס ווידן ב-DC כשהוא היה במאי של האבנג'רס? אז אוקיי, הוא סיים את העבודה שלו במרוול עם סרטי האבנג'רס, ואז הביא אותו, וורנר ברדרס הביא אותו ל-DC כדי לביים את בטגרל. והוא כבר היה באולפן ועבד, אז הוא אומר, אוקיי, אם אתה מוכן להיכנס ולגמור את הפוסט פרודקשן של ליגת הצדק, ואז הוא הלך וצילם משהו כמו לפחות רבע שעה חדשה של סרט, ופה באמת זה מסוג הדברים שאנחנו נגלה בעתיד. כשסרט יוצא, אז אלה הדברים שלא מספרים לתקשורת, אבל אני לא אתפלא אם חלק מהרצון של סניידר לעזוב ולצאת לחופשה זה איזשהו סוג של דרישה מצד האולפן להוסיף עוד קטעים שלא היו שם ממש ברגע האחרון, וג'וס ווידן עשה את זה. אז ממש סטיינות, אני מאמר, שתי הסצנות הראשונות בסרט, הסצנה הראשונה עם בטמן, הסצנה הראשונה עם וונדר וומן, שתי סצנות שצולמו לפני חודשים ספורים, כשהסרט כבר היה אחרי רוב העריכה שלו, ורוב עבודת האפקטים, זה משהו שהוסף בדיעבד, כדי גם לתת לסרט טון קצת יותר קליל, גם להדגיש את הנושא של מי הגיבורים שלה, של הסיפור, וגם לחבר את זה לסרט הקודם. אז יש רגעים קושקשים נורא, יש רגעים מוצלחים. הדבר הכי מעניין בסרט מבחינתי זה הדמות של וונדר וומן, של גל גדות. אנחנו נמצאים בסך הכל חצי שנה אחרי שוונדר וומן שלה הקסים את העולם, והנה שוב וונדר וומן מופיעה, הפעם בבימויו של גבר, לא סתם גבר, של שני גברים. וזה נורא מעניין לראות איך פטי ג'נקינס, הבמאית, בימה את הדמות הזאת, ואיך זק סניידר, הבמאי, ביים את הדמות הזאת. איך אצל פטי ג'נקינס היא דמות אופטימית, מהירת פנים, עם איזשהו סוג של מבט מואר ומלא סקרנות, ואיזשהו סוג של חיוך של השתאות על הפנים. אצל זק סניידר היא כל הזמן מודאגת, כל הזמן מוטרדת, כל הזמן מוטת מצח וגבינים מפני משהו היום שעומד לקרות, והיא כמו הדמות של האימא של בטמן, היא כל הזמן גוערת בו, היא כל הזמן אומרת, שמה שהוא עושה זה לא בסדר. ואז אתם רואים איך כל במאי, על פי מגדרו, מציב את וונדר וומן בתפקיד שבו הוא רואה שהיא ראויה להיות. זה בתפקיד האם או הרעיה, שגוערת בו ומצירה את צעדיו, וזאת בתפקיד האישה החופשית והעצמאית והצעירה, שרק יוצאת אל העולם והולכת לשנות את כל הכללים בעולם. אז זה מרתק. אותה דמות, אותה שחקנית, בשני סרטים, באותה שנה, ההבדל הוא בבמאים, ואיך הבמאים מתייחסים לדמות הזאת. אז זה בפני עצמו שווה צפייה בליגת הצדק, וכאמור, לא, שוב, זה הרבה פחות נורא מבטמן נגד סופרמן, אבל הרבה פחות טוב מוונדר וומן. אבל אם אתם חייבים, אז סביר. אוקיי, שוב, אמרנו כל הזמן שיש הרבה ביג'יז ב-Saturday Night Fever, שיגעון המוזיקה, ואני רוצה להיזכר בפסקול בלהקות שבזכות הפסקול הזה התאהבתי בהם. אז שמענו מקודם את Casey and the Sunshine Band, ועכשיו את... נפתח פיידר.
Open Sesame!
Cool and the Gang. גם הם היו הפסקול של שיגעון למוזיקה. 1977, דצמבר 1977, 40 שנה. וזה מתוך הפסקול, Open Sesame של Cool and the Gang.
We'll be right back.
Cool and the Gang, מתוך פסקול שגון למוזיקה, Saturday Night Fever, 40 שנה, והגענו למערכה השלישית של התוכנית, המערכה השלישית והאחרונה, ובואו נדבר קצת על 40 שנה לשגון המוזיקה, ופה יש לי המלצה בשבילכם, אני מקווה שתהיה איזשהו סוג של אפשרות לראות את הסרט איפשהו במהלך דצמבר, או בסינמטיקים או בערוצי הסרטים, ואם אתם זוכרים את הסרט מהילדות שלכם או מהנעורים שלכם, אני מבקש מכם, צפו בו שוב, אתם מאוד מאוד תופתעו מהסרט הזה. אני חושב שכולנו זוכרים את הסרט מאוד אחרת ממה שהוא היה באמת. דרך אגב, זה סרט שלא רק הצליח מאוד מאוד, הוא גם קיבל ביקורות נורא טובות בזמן אמת. אנחנו כל הזמן מדברים על המוזיקה של הבי ג'יז, אבל מי שכתב את הפסקול, מי שלחין את הפסקול של הסרט הוא דיוויד שייר, אז ניתן לדיוויד שייר ללוות את המערכה השלישית שלנו. לא, זה הבי ג'יז, סליחה, זה לא דיוויד שייר, נכון? הנה, דיוויד שייר עם הפסקול. זהו. אז בואו ננסה להזכיר לנו מה זה היה בדצמבר 1977. בעיניי, לדעתי, זה מבחינת רוברט סטיגווד, המפיק של הסרט, אני חושב שהוא פשוט רצה ליצור מעין סרט המשך לגריז. ב-1976, על רוברט סטיגווד, שהוא באמת בא מעולם המוזיקה, הוא היה המנג'ר של הבי-ג'יז, הפיק את המחזמר גריז, העביר אותו מהבמות אל המסך, והיה הצלחה מאוד גדולה, הפך את ג'ון טרבולטה לכוכב גדול, והוא רצה עוד משהו בסגנון הזה, והוא מצא כתבה בניו יורק מגזין שפורסמה ב-1976, שנקראת Tribal Rights of the Saturday Night, שבעצם מתעדת את הדבר הזה שנקרא עולם הדיסקו בברוקלין, בדיסקוטט שנקרא 2001 אודיסאה, ומי שכתב את הכתבה, עיתונאי בריטי, זה העבודה הראשונה שלו באמריקה, ניק כהן. 20 שנה אחר כך, ניק כהן יתוודא שהוא המציא, הוא פשוט פיברק את כל הסיפור הזה, זה הכל בידיון, הדיסקוטק היה קיים, כמה מהסיטואציות הוא ראה סביבו, אבל הוא פחד להיכנס פנימה, הוא ממש הרגיש כל כך אוטסיידר, הוא לא נכנס פנימה, אז הוא פשוט המציא את הדמות הזאת, הדמות הראשית, מבוססת על מישהו שהוא הכיר בנעוריו, באנגליה, הוא בריטי במקור, ובעצם זה פיברוק. עכשיו, סיפור עניין על אתיקה עיתונאית, מתי זה הסיפור האמיתי ומתי הסיפור המפוברק, אבל מבחינת הסרט, אני חושב שזה אולי זה מסביר למה הסרט כל כך הצליח בכל העולם, כי זה מסביר לנו שלא משנה אם זה בברוקלין, או בדרי באירלנד, או בלונדון, יש, אנחנו כולנו מכירים את האנשים האלה. אני מזכיר לנו פה בישראל, ששנה אחר כך, ב-1978, אסי דיין יצר את שלאגר, שנורא הגיב לשיגעון המוזיקה, וגברי בנאי, המעין ג'ון טרבולטה שכזה. אז בכל מדינה היה לנו את הג'ון טרבולטה, היה לנו את הטוני מנרו, אז היה, יש במאי צ'יליאני שיצר סרט לפני כמה שנים שקרא טוני מנרו, אז כנראה הטוני מנרו הזה, המישהו הזה שרוצה להיחלץ מהעולם, לברוח מהעולם על ידי הריקוד, על ידי מוזיקה ועל ידי איזשהו סוג של התנהגות פרחחית, זה משהו שאנחנו מכירים בכל חברה, בכל מדינה, זה לא משהו שהוא ייחודי לאמריקה, זה לא משהו שייחודי רק לברוקלין. ג'ון טרבולטה, ושימו לב שג'ון טרבולטה הוא היחידי מהסרט הזה שהתפרסם, לצידו הרבה מאוד שחקנים, אף אחד לא נהיה מפורסם כמוהו, וזה הסרט שכל הזמן אומרים, זה הסרט שהפך את הדיסקו לתופעה עולמית, או הוא הפך את הדיסקו לתופעה מיינסטרימית. אם תספו בסרט שוב, אתם תראו שבעיניי הסרט הזה הוא לא... הוא לא שיר ההלל לדיסקו, אלא יותר מין תפילת ההשכבה לדיסקו. זה סרט מאוד מאוד עצוב, מאוד מאוד עצוב. אנחנו זוכרים את המוזיקה השמחה, ואנחנו זוכרים את קטעי הריקוד, והסרט קצת בנוי כמו מיוזיקל, אבל סרט שעוסק באדם שמרגיש שאין לו סיכוי בעולם, מישהו שגר בברוקלין, ושהחלום שלו, כדי לשפר את חייו, החלום שלו, זה לעבור לגור בסטטן איילנד. עכשיו, אנחנו מכירים קצת את הדינמיקה של ניו יורק. סטטן איילנד זה לא מקום כל כך טוב להיות בו, והחלום שלו זה לא לעבור למנהטן, החלום שלו זה לעבור לסטטן איילנד. אז זה המצוקה שלה, של הדמות. מישהו שמשקר ומנצל ועושה דברים די איומים, ואנשים סביבו עוד טוב יחסית לאנשים שסביבו. הנה עוד קטע. וזה הדמות של ג'ון טרבולטה. במידה מסוימת, כשחושבים על הסרט, אם צופים בו שוב, אז, ומתעלמים גם מהמקור העיתונאי, המגזיני שלנו בא, זה בעצם מעין רימייק ריאליסטי, אפילו לפעמים ניאו-ריאליסטי, אם אני רוצה להפריז, לסיפור הפרברים. הרבה אלמנטים עלילתיים בסרט מאוד מזכירים את סיפור הפרברים, את מלחמת הכנופיות, הפעם זה מין מלחמת כנופיות על רחבת הריקודים, אבל גם על נושא של יש אונס ויש מוות ויש מתח עדתי, גזעי, בין קבוצות אתניות, ואנחנו נמצאים 15 שנה בסך הכל אחרי סיפור הפרברים, ואני חושב שהסרט הזה מושפע מסיפור הפרברים מאוד, והרעיון הזה באמת ליצור מיוזיקל שמתרחש בהווה של ארצות הברית ממש בזמן אמת, זה סרט מ-77 ועלילתו היא ב-77 בסצנה הזאת של עולם הדיסקו, אבל משהו במבנה שלו ובאופן שבו הוא משלב את המוזיקה ואת השירים פנימה, אמנם הדמויות לא שרות, אבל המוזיקה היא חלק בתפרד ממנו, והמוזיקה היא דווקא זאת שמייצגת את הרצון לברוח מתוך מציאות שהיא מציאות מאוד מאוד מדכאת. אני לא זכרתי כמה שהסרט הזה הוא סרט מדכא, נורא, ממש. עצוב מאוד, שעוסק באמת בהשפלות, בלי סוף השפלות. מי שביים אותו הוא ג'ון בדם, הוא החליף ברגע האחרון את ג'ון ג'י אבילסון, הבמאי של רוקי, שהיה אמור לביים את הסרט במקור. באמת יש בו איזשהו סוג של, מהעולם של רוקי, אבל ג'ון ג'י אבילסון זכה באוסקר בדיוק בשנה לפני זה, או כמה חודשים לפני שהתחילו הצילומים. בואו נראה אם זה נכון מבחינה... רוקי כבר הפך לסנסציה כשהוא ניגש לעשות את זה, משהו כנראה השתבש לו והוא לא היה מוכן לעשות את הסרט, אז ג'ון בדם, במאי לא מוכר באותה תקופה, נכנס ברגע האחרון לביים, וזה אחד הדברים שנפלאים בעיניי, שפתאום יש איזשהו במאי, אנחנו מכירים כל מיני במאים שנורא מפורסמים, יש במאים שכבר, שאני זוכר אותם לטובה, כי הם מהדור שלי, אבל שהקהל לא זוכר את ג'ון בדם. אבל במשך 10 שנים, ג'ון בדם פשוט הרביץ סרט אחרי סרט, שגם ייצג יפה את התקופה שלו, וגם היה פשוט סרט טוב. אז זה התחיל עם שיגעון המוזיקה, ובשנות תחילת שנות ה-80 הוא ביים את משחקי מלחמה, עם מתיו ברודוויק, סרט שגילה לנו מה זה הקרים, ומה זה מחשב, האופן שבו ילדים עם מחשב בבית יכולים להביא אותנו לכיוון של מלחמה אטומית, ואז את, איך קראו לזה? מעקב צמוד, סרט עם ריצ'רד דרייפוס ואמיליו אסטווז. רצף של סרטים שבאמת מייצגים יפה, אם רוצים לדעת את שנות ה-70, אז רואים את שיגעון המוזיקה, אם רוצים לדעת מה זה שנות ה-80, אפשר לראות משחקי מלחמה, ג'ון בדם הזה, היה לו את הרגע שלו, שבאמת הוא היה אחלה במאי. רם כחול עם רוי שיידר, סרט נפלא על שוטר במסוק בלתי נראה שבולש אחרי אנשים עם שאלות על האם למשטרה, האם לחוק מותר לחדור לפרטיות של אנשים ומה הם גבולות החוק. באמת, רצף נורא יפה של סרטים במאי הזה עשה. אז בעצם במידה מסוימת, נראה לי שג'ון בדם יותר התחבר לשנות ה-80 מאשר לשנות ה-70, כי אם תראו את סוף הסרט, הסוף של שיגעון המוזיקה, הרגע שבו בעצם נדמה שטוני מנרו מתבגר מעולם הדיסקו, ומחליט להמשיך הלאה, ואיכשהו לנסות לתקן את הדברים שהוא הרס בסצנות שלפני זה, אז כבר שם אני חושב שאנחנו בעצם אפשר להתחיל לדבר על הקולנוע של שנות ה-80. אז הסרט הזה נורא מזוהה עם דיסקו, נורא מזוהה עם דיסקוטקים, נורא מזוהה עם ג'ון טרבולטה המסוים, אבל אם אנחנו מגיעים לסוף הסרט, אז אני חושב שאנחנו כבר רואים שזה סרט שאומר, תעזבו את הדיסקו. הדיסקו הזה הוא מוות, הדיסקו הזה הוא ניצול, הדיסקו הזה הוא סמים ואונס, ובואו נתקדם הלאה לעולם של אולי ערכי משפחה, העולם של שנות ה-70. אז במידה מסוימת זו כמעט הסרט הרייגניסטי הראשון שנעשה, לפחות באופן של לאן הסרט הולך בסופו של דבר, וכמובן המוזיקה של הביג'יז. שהיא זאת שהפכה אותו, אני חושב, לכל כך מצליחה. זו שאלה טובה. מי גרם למי להתפרסם כל כך? הסרט את הביג'יז, או הביג'יז את הסרט? אז כמעט, כמעט, עד כאן, סינוסקופ ברדיו הקצה. אנחנו נסיים עם שיר של הביג'יז מתוך שיגעון המוזיקה. וזה יהיה זה. עד כאן, תודה לכולם, אישות בי דנסינג, אתם צריכים לרקוד, קומו, לרקוד, הביג'יז, 40 שנה לשיגון למוזיקה, אני רווה, שים את קוברדיו קצה, נשתמע בשבוע הבא.
Signal from another world.